קהלת, פרק ב', פסוק כ"א. יש אדם שעמלו בחוכמה ובדעת ובכישרון, ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו. גם זה אבל ורעה רבה. אפשר לומר, אפשר לחלק את הפסוק לשלושה חלקים. יש אדם שעמלו בחוכמה ובדעת ובכישרון. יש אדם שעמל גם בחוכמה, גם בדעת, גם בכישרון, והוא לקח את העמל שלו, שהוא עמל בחוכמה ובדעת וכישרון, ונתן אותו לאדם שלא עמל בו, ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו. גם זה אבל ורעה רבה. האמת היא שאם אנחנו היינו קוראים ברצף את הפסוקים ככה שלמדנו בשבועות האחרונים, אז הייתם אומרים שאנחנו חוזרים עוד הפעם על מה שכבר למדנו מפעם הקודמת, אבל לא כן היא. הפסוק הזה מייחס דבר ספציפי לנושא מאוד מאוד מסוים. איך שתורת החסידות ותורת הסוד מתייחסת לזה? יש אדם שעמלו ברוחמו ובדעת בכישרון, פירושו שיש אדם שיש לו חוש מיוחד, יש לו כישרון מיוחד, יש לו שכל מיוחד לשנות את סדר ההשתלשלות. מה זה הפירוש? עמלו בחוכמה ובדעת בכישרון, מפרש את צמח צדק באור התורה, שהכישרון של האדם הזה לשנות את סדר ההשתלשלות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בסדר השתלשלות מסוים, יש לך אדם שהכישרון שלו להפוך את סדר ההשתלשלות, ואנחנו בעצם צריכים להבין שהאדם הזה שיש לו כישרון לשנות את סדר ההשתלשלות, הוא נותן את הכישרון הזה למישהו אחר, הוא נותן את זה למישהו אחר, הוא נותן מתנה למישהו אחר, ועל המתנה שהוא מעניק למישהו אחר את היכולת לשנות את סדר ההשתלשלות, על זה אומר לו שלמה, זה אבל ורעה רבה. זה דבר חמור ביותר מה שעשית. אתה גורם לאדם שנתת לו את היכולת, את ששינית לו את סדר ההשתלשלות, אתה גורם לו דבר מאוד לא טוב. טוב, אז כדי שאנחנו נגיע להבנה של אמרתי את המסקנה, לאן אנחנו רוצים לנסוע היום, אנחנו צריכים ללכת לפי הסדר. מה הכוונה לשנות את סדר ההשתלשלות? תורת החסידות נותנת לזה דוגמה קלאסית בקריאת ים סוף. הטבע של המים זה לרדת ממקום גבוה למקום נמוך. למה? מפני שהמים שורשם מעולם, מספירת החסד של עולם האצילות. חסד טבעו להעניק לאלה שנמוכים ממך, לאלה שמסכנים ממך. החסד של עולם האצילות מתבטא במים, שגם המים יורדים ממקום לגבוה למקום נמוך. המים בקריאת ים סוף עמדו כמו חומה. הם שינו את הטבע שלהם. אומר אדמור הזקן, שכדי לשנות את הטבע שלהם, הקדוש ברוך הוא היה צריך למשוך כוח של אור הבלי גבול שלמעלה מעולם האצילות, ושהוא, הכוח הזה, יתלבש בתוך עולם האצילות. עולם האצילות, חסד האצילות אומר למים רדו למטה. אני רוצה שהמים ישנו את הטבע שלהם המהותי ולא ירדו למטה, לא יתנהגו כמו ספירת החסד. איך אני עושה את זה? באמצעות זה שאני מושך עליהם אור, שקוראים לזה בקבלה, שיעשה להם החליפו דוכתיו. תחליפו בגדים בבקשה. הטבע שלכם זה לרדת למטה, תשנו טבע, תשנו את הסגנון, תשנו את הלבושים, וזה נקרא שינוי סדר ההשתלשלות. סדר ההשתלשלות של המים לרדת למטה, שיניתי את הסדר שלהם. האמת היא שכל מה שאנחנו עושים יום יום זה קריאת ים סוף. לא רק קריאת ים סוף ההיסטורית, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם באופן מסוים, מאז שהוא נתן לנו את התורה, הוא דורש מאיתנו, חבר'ה, אתם משנים את העולם. התורה עניינה לשנות את העולם, לתת לו סדר חדש, לתקן אותו, לשפץ אותו, לחזק אותו. כל עניינה של התורה זה שינוי. נמצא שבמהות הפנימית של העבודה של היהודי בכל יום, בכל עת ובכל שעה, זה לעשות קריאת ים סוף. פירושו לשנות את סדר ההשתלשלות. סדר ההשתלשלות הסדיר של העולם נברא כדי לשנות אותו. וזה כבר שאלה עתיקה במדרש. האם כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו בשביל שהוא יישאר כמו שהוא, או ברא אותו בשביל שהוא ישתנה? הגויים טענו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל שהוא יהיה כמו שהוא, כי זה הדבר הכי יפה שיש בעולם. מה שהוא הכי מתוקן, הכי מסודר, הכי מאורגן. ולכן, הרבה מהם גם כן קידשו את היצרים הרעים. לקחו את היצר, אם זה יצר הממון, יצר הכבוד, יצר המין וכדומה, וקידשו, עשו ממנו פולחן. מדוע? אם האדם נברא בצורה הזאת, סימן שאלוקים רוצה אותו כך. אם ראיתי אדם שנפל ממנו ארנק ברחוב, ראיתי איך זה נופל ממנו. לפי התיאוריה שלהם, אלוקים רצה לומר לי, אני רוצה לתת לך ארנק. לא אלוקים אומר לי, תחזיר את הארנק, אלא אני רוצה להעניק לך ארנק. מה שקרה בטבע, ככה היה צריך להיות. קוראים לזה כול ומין אלה, כול הוא כולל היצר הרע, כולל התיקון, כולל הכל, כולל הכל אני מקדש כמו שהוא, ולכן אני מחכה לגן עדן כזה שאתם יכולים לתאר לעצמכם, ועוד כל מיני כאלה עניינים. זה כתוצאה מזה שאני מאמין שהעולם כמו שהוא, ככה הוא צריך, עולם על מילואו נברא, עולם על תיקונו נברא. היהדות לא גורסת ככה, היהדות גורסת שהעולם מצריך תיקון. היהדות גורסת שהעולם מצריך תיקון. היהדות טוענת שהכל בידי שמיים, ולכן ראיתי איך הארנק נופל כדי שאני אחזיר אותו. הוויכוח הוא ויכוח עתיק בין טורנוסרופוס לבין רבי עקיבא. טורנוסרופוס שואל את רבי עקיבא, תגיד, מי עושה דברים יותר מתוקנים, אלוקים או האדם? הוא רצה להכשיל את רבי עקיבא, בטח אדם פנאט כמו רבי עקיבא יענה לו, אלוקים עושה דברים יותר מתוקנים, ורבי עקיבא אומר לו, האדם עושה דברים יותר מתוקנים. אז שואל אותו טורנוסופוס, איך זה יכול להיות? הוא אומר לו, הנה, חיטים, מי עשה אותם? אלוקים, לך תאכל חיטה. קח לחם, עשה אותו האדם, איזה טעים, איזה יופי. מי עושה דברים יותר מתוקנים? האדם. טורנוסרופוס רצה בעצם לקדש את השיטה הגויית שאומרת האדם איך שהוא, ככה הוא צריך להיות, ואין מה לתקן אותו. היהדות טוענת האדם נברא בצורה מסוימת, אבל הוא נברא בשביל לתקן את עצמו. והסדר הוא צריך להשתדל. מה שהפריע דרך אגב לטורנוסרופוס זה מצוות ברית מילה. הוא טען בשביל מה צריך לעשות ברית? אם אלוקים עשה את האדם אז הוא עשה אותו שלם. האמת היא שעל פי הסוד, האורלה נבראה מהיצר הרע של האדם. ככל שלאדם יש יותר יצר, יש יותר אורלה, מכוונה לאביו. ככל שהאדם בא לעולם כתוצאה מיצריות מרובה, יש לו אורלה. משה רבינו, שנברא, שנולד מהול, ותרא אותו כי טוב הוא, אומר רש"י, שנולד מהול, פירוש הדבר, מי היה טוב? שאביו היה טוב. ותראו אותו כי טוב הוא, האבא היה טוב, ולכן הוא נולד מעול, ולכן כמעט אין היום אנשים שנולדים מהולים לחלוטין. יש חצי מילה, מי שמבין בנושא, מי שהיה מועל, או מי שמתמצא קצת ברפואה, אין מילה שלמה היום, כי היצר רע חוגג. אבל חצי מילה עדיין יש. כן, זה נקודת ההבדל. עכשיו, הנקודה הזו עמדה במחלוקת שבין טורנוסרופוס לרבי עקיבא. רבי עקיבא טען שהאדם צריך להשתפץ, וטורנוסרופוס טען שהאדם נברא כמו שהוא, כי ככה הוא צריך להיות. ובעצם מה שעומד מאחורינו זה אמונה אחת גדולה. היהדות כל כולה עומדת על האמונה שאתה צריך לשנות את עצמך, בהתאם להשגחה הפרטית, בהתאם למה שכתוב בתורה וכולו, ואנחנו עומדים לפני חג הפסח, חג הפורים יהיה עוד קודם, אבל חג הפסח, יש לנו את המצה, המצה נקראת לחם אמונה, והיא נקראת גם כן לחם רפואה, והקבלה טוענת שהאמונה מביאה בסופו של דבר אל הרפואה, מפני שכל חולי זה ניתוק, כל חולי זה ניתוק מהמקור, מהשורש, מהסביבה, והאמונה עניינה לקחת דברים רחוקים, אידאות רחוקות, ולחבר אותם כאן. הכי קל היה לבוא ולהגיד, איך שנבראתי, ככה אני צריך להיות. כל הדברים שאני צריך לעשות הושתלו בי, אני לא צריך לשנות שום דבר. זה היה הכי קל והכי נחמד והכי מרנין. אבל האמונה היהודית טוענת שאתה צריך לשלוף מאי שם את התיקון שלך ולהביא אותו לכאן. כלומר, האמונה יש לה כוח לקחת קצוות רחוקות ולחבר אותם אחד לשני. אז לכן האמונה בסופו של דבר מביאה את הרפואה, ולכן בלילה הראשון של ליל הסדר בחוץ לארץ המצה היא לחם אמונה, בלילה השני הוא רפואה, מפני שהאמונה היא זו שמביאה את הרפואה. הרבה פעמים האנשים שואלים מה כוחו של הצדיק, למה הצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, למה הצדיק כמו רבי חנינה בן דוסה מסוגל להגיד מי שאמר לשמן שידלוק יאמר לחומץ שידלוק, והתשובה היא מפני שהצדיק במשך כל החיים שלו עובד על הנקודה הזאת שהוא משנה את מציאות העולם. ככל שהאדם מצליח לשנות את המציאות של עצמו יותר, הוא שינה את עצמו יותר, הוא חיבר קצוות רחוקות יותר אחת לשנייה, הוא מקבל כוחות לשנות בעולם דברים מוזרים יותר. אז אם הצדיק עושה אותות ומופתים בצורה יוצאת מן הכלל, ואנחנו משתגעים איך הוא עושה את זה או איך הוא יודע את זה, התשובה היא מאוד פשוטה, אנחנו גם יכולים להיות כאלה. ככל שאנחנו משנים את הקצוות יותר, ככל שאנחנו מצליחים לשנות את עצמנו יותר, ככל שאנחנו מצליחים לשלוף מהאמונה למציאות ולחבר בין שני הדברים בצורה חזקה יותר, אנחנו בעצם בזה ביטלנו את סדר ההשתלשלות חזק יותר, סדר ההשתלשלות שלנו, נבראנו כעיר פרא אדם יוולד, כמו שאומר שלמה, עם תוואים רעים, ועיר, עיר זה החמור הקטן, נקרא עיר, אז הוא קצת תוסס יתר על המידה, אז ככל שאנחנו שינינו את עצמנו יותר, אנחנו מקבלים את הכוח לשנות בעולם יותר, וזו הסיבה שיש לצדיק את רוח הקודש. על ידי זה שהוא מתגבר על יצרו הרע ואת מידותיו הרעות, שזה הטבע שלו, הוא שינה את הטבע שלו, הוא שינה את הסדר ההשתלשלות, כלומר את הסדר הפנימי הטבעי שלו, נותן לו הקדוש ברוך הוא חותמת שהוא יוכל לשנות בעולם את הסדרים הטבעיים של העולם, מפני שיש לו יכולת לחבר קצוות. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, הפה שלו אומר והקדוש ברוך הוא עושה. טוב, אז זו הייתה ההקדמה. אנחנו רוצים להגיע לתוך של השיעור, הנושא הפנימי של השיעור, זה ההבנה ששלמה אומר לנו כאן, יש אדם שעמלו בחוכמה ובדעת ובכישרון, ועכשיו למדנו מה אומרת הקבלה, שהעמלו של האדם הזה, זה שהוא מסוגל לשנות את סדר ההשתלשלות, ואנחנו רוצים להבין למה החוכמה דווקא יש לה כוח לשנות את סדר ההשתלשלות. כלומר, זה הנושא הבא. מה אני רוצה עכשיו להסביר? מה שהסברתי עד עכשיו זה שיש סדר השתלשלות, ושיש למעלה מסדר השתלשלות, ושמי ששינה את סדר ההשתלשלות הפנימי שלו, מסוגל לשנות את סדר ההשתלשלות החיצוני בעולם, הכל טוב ויפה. מה הקשר בין שינוי סדר ההשתלשלות לחוכמה? מה, אם אני אלמד הרבה 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 הרבה, אז אני אוכל לשנות את העניינים פה בעולם, ולשנות את החילופים ואת הצירופים של האותיות, ולהפוך את כל הפר ממעל ממש לכל הכסף של בנק ישראל, או אני לא יודע מה. מה אפשר יהיה לעשות? מה החוכמה עושה פה בתוך המשחק הזה? אז זה הנושא שלנו, להבין למה החוכמה משנה את סדר ההשתלשלות. יש מושג שנקרא התרת נדרים, בוודאי שמעתם. האדם נדר נדר כתוצאה מזה שהוא היה סבור שהוא לא עומד באיזשהו דבר. למשל, אדם מעשן, 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 הוא רוצה להפסיק לעשן, אז הוא נודר נדר, אני יותר לא אעשן. זאת אומרת, אני חוסם את עצמי במין, כמין שבועה כזאת שאני לא יעשן יותר. הנדר בעצם במהותו לפי זה הוא מהווה איזושהי שמירה לאדם. עובר זמן והאדם מחליט שהוא רוצה להתיר את הנדר. למה הוא רוצה להתיר את הנדר? הוא גילה שאפשר אולי להתגבר על עניין האישון ללא הנדר. והנדר מציק לו, מכאיב לו, מסיבות שונות ומשונות. מה מתברר לאותו אדם? ששיקול הדעת שלו, כלומר ככה, הוא ראה שאם אני לא חוסם את עצמי עכשיו, מה שנקרא, עם נדר, אני מתפורר. התברר לו שהוא לא התפורר, גם אם הוא לא היה נודר. זאת אומרת, הוא היה מסוגל לעמוד בהחלטה ללא הנדר, אז הוא בא לחכם, וזה נקרא תהליך של אתרת נדרים. מה עושה בעצם החכם? הוא מוצא פתח, שבשעה שאתה נדרת את הנדר, אתה לא חשבת על הנקודה הזו והזו, לא לקחת אותה בחשבון. ואם היית לוקח אותה בחשבון, לא היית נודר, ובמילא אני פותח לך את הנדר מעיקרו. מה בעצם עשה כאן החכם? לפי תורת הסוד, החכם לא רק שחרר את הנדר הפרטי, הוא גילה לאדם שאתה לא היית בשעה שנדרת בבחינת איזהו חכם הרואה את הנולד. אתה לא היית חכם כזה שקולט מה עתיד להיות. אתה לא ראית נכון איך יראו הדברים בהמשך, וכיוון שכך אתה נדרת וזו הייתה הטעות שלך, הוא מגלה לך את מהות האדם שבך ואת מהות העולם. אפשר לעולם בלעדי הנדר שלך, ואפשר לך לשרוד כאדם שפוי ללא הנדר שלך. ועל ידי זה שהוא מכניס את האדם לאיזון הנכון, הוא מתיר לו את הנדר. מה כוחו המיוחד של החכם באתרת הנדרים? אומרת תורת הסוד, יש לו שני דברים יסודיים. נקודה ראשונה, כי בחוכמה התברירו. החכם הוא, יש לו חוכמה. החוכמה תמיד יש לה את היכולת להפריד בין טוב לבין רע, בין טוב לבין רע. ככל שהאדם חכם יותר, הוא יכול להפריד בין טוב ובין רע בצורה אנליטית דקה עדינה יותר. החכם שיתיר את הנדר זה החכם הזה שהיה מסוגל לחדור לתוך החיים שלך, לתוך הסיפור שלך, לתוך הנדר שלך, לתוך המצב הנפשי שבו אתה עמדת ולכן נדרת, ולהראות, כמו שאמרתי קודם, שהנדר לא היה הדבר המתבקש בסיפור שלך. אתה היית סבור שכן, אבל זה לא היה נכון ב-100%. זה צד אחד שיכולת החכם, הוא יודע לברר בין טוב ובין רע, ולכן הוא מתיר את הנדר. דבר שני יש בחכם, הנדר על פי הסוד, שורשו ממידת הדין. מידת הגבורה. מה זה נדר? נדר זה סייג, זה גדר. גדר זה תמיד דוגמה למידת הגבורה, למידת הצמצום, למידת הסגירות, להכניס אותך לתוך מסגרת. זה הנדר. ואילו החכם שורשו מחסד. יש לנו את הצד הימני ויש לנו את הקו השמאלי. הקו הימני זה חוכמה, חסד ונצח, והקו השמאלי זה בינה, גבורה ועוד. אז יוצא שבעצם הנדר הוא מהצד השמאלי והחכם הוא מהצד הימני. בא הימין והתגברה על צד שמאל, עולם יגביר אדם את ימין, תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. ימין היא היד החזקה, ולכן הכוח של החכם להתיר את הנדר, שהנדר היה שמאלי, והוא היה ימני, והוא שחרר אותו, והוא פתח אותו. אבל זה עדיין הדברים ברובד השטחי שלהם. אני רוצה, ברשותכם, טיפ-טיפה, לחדור יותר לעומק של הדברים, מה עומד מאחורי התרת הנדר, ואז אנחנו נבין מה זה העניין של סדר ההשתלשלות, והלמעלה מסדר ההשתלשלות, התרת הנדרים באופן של למעלה מסדר ההשתלשלות. אז העניין של סדר ההשתלשלות הוא כזה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את התורה, ובעצם התורה בעצמה נקראת סדר השתלשלות. התורה ניתנה לאנשים כאן בעולם כדי שידעו איך להעמיד את חייהם באופן הסדיר הרגיל הנורמלי. עכשיו, מה קורה כאשר האדם העביר את הדרך? כלומר, התנהג שלא איך שהתורה הייתה רוצה שהוא יתנהג. במקרה כזה, הוא צריך כביכול לשנות משהו. המערכת כאילו פלטה אותו החוצה. המערכת, מה שנקרא המרובעת, מה מותר, מה אסור, מה כן, מה לא, אמרה שהוא נהג שלא כמו שצריך. אז הוא נמצא, הוציאו אותו מהפסים, הוא נמצא בשולי הדרך, ככה במשל. עכשיו, הוא לא מרוצה מהעניין, איך הוא משתחרר מהתסמונת הזאת, הוא צריך לעשות התרת נדרים. התרת נדרים למי? התרת נדרים לאלוקים. אלוקים עשה תורה. התורה זה מין סכמה כזאת, משבצת, עם קווים, כך תעשה, כך לא תעשה, זה בסדר, זה לא בסדר, זה כן, זה לא, וכן הלאה וכן הלאה, כל פרט ופרט, התורה אומרת לך מה כן ומה לא. אבל עכשיו אני בבעיה, אני רוצה לתקן משהו שעשיתי שלא קשורה, והמשבצת לא מקבלת אותי. אז באים, אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, אני מוכן לקבל אותך, אבל כדי שאני אקבל אותך, אני אמרתי אבל שיש סדר בעולם. אז אני צריך כאילו לשחרר את הסדר הזה, כאילו לבוא ולהגיד שזה שאני ציוויתי למשל לעשות כך וכך בעשרת הדיברות, זה לא היה בשבילך. וזה לא היה בשבילך בזמן הזה או בתאריך הזה או ביום הזה. למה? כי אני מאוד אוהב אותך ועליך אני לא ציוויתי את העניין. כאילו צריך את אלוקים לקחת להתרת נדרים. זה בעצם היסוד של מה שנקרא לחזור בתשובה. חזרה בתשובה מעלה את האדם, והיא לא רק מעלה את האדם, היא לוקחת את התורה בעצמה ומעלה אותה לאיזשהו רובד שלמעלה מתוך הריבוע הקבוע שלה. מה קורה כאן? אנחנו יודעים שיש אדם חכם ויש אדם טיפש. כמשל, מה ההבדל בין חכם לטיפש? איך אומרים בכביש, אל תהיה חכם, אל תהיה צודק, תהיה חכם. מה ההבדל בין צודק לחכם? צודק, מה יותר טוב מלהיות צודק? מה מיוחד בחכם? חכם זה נשמע, זה נשמע קצת לא מדויק, אבל זה כן מדויק. החכם הוא אדם שמתגמש. החכם הוא בעל יכולת התגמשות. ככל שהאדם יותר חכם, הוא בעל יכולת התגמשות יותר גדולה, אבל לכאורה גם הטמבל הכי גדול יכול להתגמש. אז מה ההבדל בין החכם המתגמש לטמבל שמתגמש? מה שיש כאלה שדורכים עליהם ככה ועושים את זה. מה ההבדל בין החכם לבין אז אני אגיד לכם ככה. זה קשור גם כן למצב, שוב, זה לא פוליטיקה, אבל למצב פוליטי שרוצים לבנות משהו וכל אחד מתבצר בעמדה שלו. אז מה זה בעצם, מה זה בעצם חכם? חכם היכולת שלו להתגמש ולא לבטח. זאת אומרת, יש לו את היכולת לקלוט איך אני גם כן מוביל את מה שאני רוצה, גם עומד על העקרונות שלי וגם לא מפוצץ. אתם מכירים את הביטוי שהילדים אומרים? לא משחקים, שוברים את הכלים. אין כלום. אני מפוצץ את העניין. אין כלום. אז החכם לא מפוצץ. החכם תמיד אומר, טוב, בסדר, 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 בסדר. אבל יש לו איזשהו פטנטים או המצאות, איכשהו מעביר את מה שהוא בכל זאת רוצה. הוא תופס את שני הקצוות. עכשיו, ככל שהאדם הוא חכם קטן יותר, אז נגמרים לו ההמצאות מהר יותר. ככל שהאדם הוא חכם גדול יותר, ההמצאות שלו הרבה יותר גדולות, וגם הראש שלו רחב יותר, ועם ראש רחב הוא אומר, תשמע, אני לא משחק בקטנה, זה לא מפריע לי, זה לא מפריע לי, יש פה נקודה אחת, והנקודה הזו היא הנקודה העקרונית, ואם על זה אני הצלחתי לעמוד, אז הכל בסדר. עכשיו, זה היתרון הזה של חוכמה, היתרון הזה גרם לה לשוני מכל הספירות האחרות. זאת אומרת, מכל הידידות שיש בכל המערכת של סדר ההשתלשלות. היא שונה ויוצא דופן מכולם, בזה שהיא לא נשברה גם כשהיה שבירת כלים. יושבים כמה אנשים חכמים סביב השולחן העגול ומנסים הם באים מתוך רצון טוב להתקבץ ולהצטרף וליצור ולבנות, והם יוצאים בלי בניין ובלי כלום ועם חורבנות ועם חוסר הסכמות וזה. העניין הוא זה שבכל הספירות כולם, גם הספירות של עולם התיקון, היה בכל זאת איזשהו דבר שהן נעמדות על הרגליים האחוריות עליו. היה משהו ש... על זה אני לא מוותר. לא מוותר ועד הסוף. עכשיו, באיזה אופן אני לא מוותר? אני לא מוותר מה שאנחנו בעברית קוראים באופן של ראש בקיר. אני חכם, 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 אבל בנקודה הזאת אני לא רואה אף אחד ממטר. אתם מבינים מה שאני אומר? כן, כל אחד יש לו את ה... באיזשהו מקום, שאני בעיקרון אדם נוח, עד שמעצבנים אותי, או עד שלוחצים לי על היבלת הזו. אז התנועת נפש הזאת היא שאני בסדר עד ש... זה תיקון, 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 אבל יש לי איזושהי נקודת תור, שנקודת הזה היא נקודת המשבר, והיא זה שאני לא יכול, לא יכול לעמוד בה. זאת אומרת, אני לא אתן לך לעמוד בה בשום פנים ואופן. וזה בעצם ההבדל בין ספירת החוכמה לבין שאר הספירות, שספירת החוכמה אין לה גבולות. אין לה גבולות, היא תמיד תסתדר. בכל מצב שלא תעמיד אותה, היא תסתדר. עכשיו, מה עומד מאחורי ההסתדרות הזאת? זה לא סתם בן אדם ממולח ומפולפל שתמיד מוצא קומבינות, איך שאומרים את זה, אלא מה שעומד על פי הסוד מאחורי ספירת החוכמה, זה זה שהיא מאוד מאוד בטלה לשורש שלה. השורש של החוכמה זה העין, והחוכמה מעין תימצא. אלוקים מבין דרכה. החוכמה מעין תימצא זה הפירוש הוא שהיא מגיעה מהאלוקים בצורה ישירה. העניין הזה של של החוכמה שהיא מגיעה מן העין, שהעין זה האלוקות בעצמה, נותנת לה את היתרון שהיא קצת אלוקים. היא קצת אלוקים. הפירוש הוא שלפעמים אתה רואה מצביא או מנהיג עם ראייה ארוכת טווח, שהוא בא ואומר לך, אני חושב שאין לי מה לחשוש מעניין זה, ואתה לא בדיוק מבין למה הוא לא חושש, למה אתה ממשיך הלאה, למה אתה לא מזרים כספים לנושא הזה, או לחשש הזה, או לפחד הזה. יש לו מין תחושה כזאת, שבנושא הזה אין לי ממה לפחד. זו תחושה שמתחברת אצלו גם אל השכל באיזשהו מקום. אבל בסופו של דבר זה עין, הוא יונק מהעין את את המרחב הגדול הזה שהוא לא לגמרי מתכנס בנקודה שמפחידה אותו ומוציאה אותו מן הכלים. זה על סף הנבואה, כן. חכם עדיף מנביא, למה אומרים את זה? מכיוון שהם קרובים אחד לשני. אז צריכים רק להגיד שאחד גדול מן השני. אבל הם קרובים, זה כמעט כמו נבואה, כן. זה דומה לנבואה, כן. זה תחושה שקרובה למושג נבואה, והוא מתחבר אל האינסוף, ובגלל שהוא מתחבר אל האינסוף, יש לו את היכולת באמת להוריד את הדברים באופן כזה שלעולם לא תהיה שבירה, אף פעם לא תהיה שבירה. וכאן אנחנו חוזרים לעניין של ההשתלשלות וסדר ההשתלשלות, סדר ההשתלשלות ולמעלה מסדר ההשתלשלות, שהמושג חוכמה במהותו הוא למעלה מסדר ההשתלשלות. החוכמה במהות שייכת ללמעלה מסדר ההשתלשלות. סדר ההשתלשלות הרגיל זה דבר, רבי דבר, רבי דבר, רבי דבר, רבי דבר, ואני יכול להסביר לך את ההיגיון של א' שהביא את ב' וב' הביא את ג' וג' הביא את ד' וכולו וכולו, דבר, רבי דבר. ואילו כשאנחנו מדברים על החוכמה, היא פתאום נעצרת. והחוכמה מאין תימצא. כלומר, החוכמה כאילו אומרת, אין לי קשר עם השורש שלי בצורה ברורה, אני לא לגמרי מרגישה את השורש, זאת אומרת, אני כן מרגישה, אבל אני לא לגמרי מכירה בצורה מודעת את השורש שלי בצורה מאוד מאוד ישירה. וזה היתרון של החוכמה על שאר הספירות שהיא לא תישבר, זה היתרון של החוכמה שהיא בעצם למעלה מסדר ההשתלשלות. ולכן, כאשר בן אדם רוצה להוריד איזשהו דבר, להוריד תיקון, להוריד מבחינה של סדר ההשתלשלות, מבחינה של למעלה מסדר ההשתלשלות לתוך סדר ההשתלשלות, עם מה הוא משתמש? הוא משתמש עם ספירת החוכמה. הוא לוקח את ספירת החוכמה ואיתה הוא משנה את העולם בצורה הכי ישירה. ספירת החוכמה אין לה את אלמנט השבירה, מפני שכל פעם שהיא מגיעה, השבירה תמיד נובעת מזה שהגענו לקיר, למבוי חסום, ואנחנו, כמו שאומרים, נתקעים בו עד ששוברים את הקיר או נשברים. ספירת החוכמה טוענת לא. אני לא נתקעת בקיר, אני תמיד מוצאת איזשהו קומבינה להגיע לנקודה שאליה אני רוצה להגיע, ללא שבירה וללא זה נקודת היסוד שלה היא כזו, כן. ולכן היא שואבת מלמעלה מסדר ההשתלשלות ומורידה לסדר ההשתלשלות, ולכן כל מה שנקרא תשובה שהאדם מוריד לעצמו כפרה, זה תמיד באמצעות ספירת החוכמה. ספירת החוכמה היא למעלה מסדר ההשלשלות, והיא מורידה את הכפרה ואת הניקיון, את כל הבחינה של למעלה מסדר ההשלשלות, בתוך סדר ההשלשלות, אם היא זו שממונה על הדבר, והיא פותרת את הבעיה הזאת. נקודת היסוד של ספירת החוכמה זה שכביכול באים ואומרים כך, הקדוש ברוך הוא ציווה איזשהו דבר. עכשיו בא בן אדם, עבר את הדרך. אנחנו מכירים את הביטוי חלל עליו שבת אחת בכדי שישמור שבתות הרבה. באים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו ככה, תשמע, זה כאילו אני עושה את זה בצורה ציורית. תשמע, אתה יכול להיכנס בבן אדם הזה עד הסוף, אבל מה הרווחת? שום דבר. אבל אם אתה משחרר, כמו שאומרים, מוותר לו, אז הבן אדם הזה ישמור שבתות הרבה והכל יהיה בסדר. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? אומר, או, זה הגיוני, זה נכון. אז מה אני עושה? אני מחליט שביחס לאדם הזה, עד השבת הזאת, לא רציתי שישמור שבת. עליו לא ציוויתי אף פעם שישמור שבת. ואז באופן טבעי הכל מתפוגע, כל הבעייתיות שהייתה לו עם התורה עד עכשיו לא קיימת. זה התרת נדרים שהחכם עושה, זה החוכמה שהחכם דווקא, בחינת החוכמה, מתירה את הנדר. ומעכשיו מתחילים דף חדש. זה המושג של תשובה. החוכמה פותחת שערים. אתם מכירים בתפילת ערבית, כי בחוכמה פותח שערים. מה זה השערים שהוא פותח אותם? שערים זה מדידות, הגבלות, המזל, מה שנקרא אסטרולוגיה, כל מה שנקבע לאדם מלמעלה. בחוכמה פותח שערים, שזה הקטע שאומרים בתפילת ערבית, בא הקדוש ברוך הוא עם ספירת החוכמה, הוא אומר, תשמע, אבל יכול להיות שמשתלם אחרת. אז משתלם אחרת בחוכמה, פותח שערים, מה הבעיה? נעשה, נפתח מה שנקרא, או איך קוראים לזה? עוקף חוק, עוקף חוק, חוק עוקף חוק. אז בסדר, נפתח את הדלת מהצד השני וכולנו ניכנס משם. מספרים שברוסיה היה גזרה לסגור את התלמודי תורה, איפה שילדים למדו תורה, אז באו הסובייטים והחתימו את הדלתות בחותמות של הממשלה, שכאן אי אפשר יותר לפתוח את הדלת עם מנעולים ועם זה, שאם מישהו ינסה לשבור, ישימו לב שהוא ניסה לשבור וכולו. אז מספרים על אחד החסידים שהוא אמר, כן, את הדלת צריך לשמור, הוא הזמין מדרגות לחלון ונכנסים דרך החלון. אז הם הגיעו ואמרו, מה זה? ותראו, אני שמרתי על על החותמת ושום דבר, הכל בסדר. זה בחוכמה פותח שערים, כי זה בדיחה, הסיפור היה, אבל הרעיון. אני פותח את הדבר מהצד, זאת אומרת, אפילו בסדר הרגיל, בסדר ההשתלשלות הרגיל, זה לא היה עובד, אבל אם אני עושה איזה קומבינה מן הצד, אז מי זה שאחראית על הקומבינת הזו, האלו, זה ספירת החוכמה, איזו שמוזיזה את כל המערכת הזאת מלמעלה, מלמטה, מן הצדדים, זה העניין שלה. עכשיו, מה שאנחנו צריכים להבין לפי הנקודה הזאת שאנחנו מדברים עכשיו, יש את ההמשך של הפסוק. כי יש אדם שעמלו בחוכמה ובדעת ובכישרון. יש אדם שיש לו יכולת לשנות את סדר ההשתלשלות, גם לו, גם לאחרים, באמצעות מה זו, אז הערכנו באמצעות ספירת החוכמה. הוא מחובר אל החוכמה מאוד, אל החוכמה האלוקית הוא מחובר מאוד, וכיוון שהוא מחובר אל החוכמה האלוקית, אז הוא שואב מהעין של הקדוש ברוך הוא, ומצליח לשנות דברים כאן בעולם. מה הוא עושה עם הכוח המיוחד הזה שהוא קיבל? ולאדם שלא עמל בו, יתננו חלקו, הוא לוקח את החלק של למעלה מסדר ההשתלשלות שיש לו ומעניק אותו למישהו אחר. ועל זה אומר שלמה שגם זה אבל, זה דבר שהוא שלילי, זה לא דבר טוב. כאן נשאלת השאלה למה זה לא דבר טוב. או במילים אחרות. יש לנו אדם שהוא נקרא חכם. חכם בלשון, בתרגום כתוב מנוסה. אדם מנוסה זה אדם שעבר הרבה 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 ניסיונות, ולכן יש לו יכולות יותר גדולות. אז האדם הזה שהוא מנוסה בא לאדם שאינו מנוסה ואומר, מה הבעיה? תביא לי את המבחן שלך, אני אני אמלא לך, אני אסדר לך, אני אחתום בשבילך, אני אמלא לך את השאלון, אני אסדר אותך, כמו שאומרים. אומר על זה שלמה, זה לא טוב. השאלה היא למה זה לא טוב, אני רוצה להקדים הקדמה קצרה, מה יכולה להיות הבעייתיות של העניין הזה. יש ספר שנקרא חובת הלבבות, כתב אותו רבנו בחיי, אחד מהראשונים, אז יש, הספר הזה כותב ככה, אדם שאלבין את פני חברו, אז הוא לוקח את כל האבונות של החבר שלו על עצמו, ואת כל הזכויות שיש לו, הוא נותן לחבר, לא נותן, הן ניתנות לחבר שלו. ככה הוא כותב. והוא מחבר את זה עם הפסוק שלנו, הוא אומר, יש לך אדם שעמלו בחוכמה ובדעת ובכישרון, כביכול, יש לך אדם שהוא, ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו, גם זה אבל ורעה רבה. מה המסר של הדבר? יש לך אדם שקיבל מצוות, מעשים טובים, זכויות, בגלל שהוא עמל עליהם, עשה אותם. יש לך אדם שלא עמל עליהם, פשוט מישהו העליב אותו. והעלבה הזאת היא גרמה שהוא יקבל את הזכויות של מי שהעליב אותו. עכשיו אני שואל, האם הזכויות האלה שהוא קיבל במתנה הן שוות משהו או לא? בא ספר חובת הלבבות ואומר, זה מה שבא שלמה להגיד, שזה אבל ורעה רבה. זאת אומרת, זה לא שווה הרבה. והשאלה, שאלת השאלות, זה למה? למה? אני לא מבין, פה בתל אביב יש כמה מאות דוכנים של מפעל הפיס. לא עמלתי וכל כך הרבה אנשים קונים. הם רוצים לקבל בלי עמל. למה זה שלילי? למה אין בזה תועלת? לא, אבל הפסוק שמה שמפריע לשלמה, מפריע לו העמל, חוסר העמל מפריע לו. יש פסוק שאומר אותו שלמה במשלי, אתם בטח מכירים. גם כסיל מחריש, חכם יחשב. אדם שותק, חושבים שהוא חכם. אני שואל אתכם, מה אתם מעדיפים להיות? אוויל מחריש או באמת חכם? מה, האוויל המחריש הוא באמת חכם או רק חכם יחשב? יחשב בעיני מי? בעיני האנשים. הוא שתק. כתוב חכם, מה הוא אומר? אתה מכיר את הבן אדם אחרי שהוא פתח את הפה, אז אתה מזהה אותו. אבל אדם ששתק, אתה לא מזהה אותו, אז אתה לא קולט אם הוא חכם או טיפש. רק יפתח את הפה, תראה מה הוא שווה. אז, אבל הוא כן יודע מה הוא שווה. זאת אומרת, הכסיל שמחריש זה עדיין לא חכם. יש שתי סוגי חוכמות. יש חוכמה שאני מראה לך שאני חכם, ויש חוכמה שאני באמת חכם. אני אוהב לתת את הדוגמה הזאת, ממנורת נאון למנורת מנורת להט. מנורת להט היא לוקחת 100 ואט או 60 ואט לפי הגודל שלה ומעניקה לך אור של 100 ואט או 60 ואט. מנורת פלורוסנט לוקחת 40 ואט נותנת לך אור של 120. בקיצור, היא מומחית, טוב, בחשמל זה טוב, אבל ברעיון המוסרי שעובד מאחורי זה, היא מראה לך מה שאין לה. כן? אני נותנת לך יותר ממה שיש לי. כן? זה משפט כזה מצחיק, אבל זה בעצם הכוח של הפלורוסן. יש שתי סוגי חוכמות. יש חוכמה שעומד מאחורי הבסיס. זה לא רק חוכמה, בכל דבר זה ככה. יש בחינה שעומד מאחורי העניין אמיתי, בסיסי. ויש דבר שלא עומד מאחוריו שום דבר, אבל נראה לך כאילו עומד כאן משהו, והוא מומחה בכאילו, בנראה לי. זה המומחיות שלו. שרלטן, אבל זה לא רק ככה. יש הרבה דברים שהם עולים ועולים לחלל, כמו שאומרים, ברוח גדולה, וזה נראה לך כאילו יש פה משהו בסיסי מאחורה. ורק עכשיו, רק הרבה אנשים, בגלל איזושהי סיבה או איזושהי נישה שתפסה אותם, הם הלכו אחרי הדבר הזה. אבל זה לא דבר בסיסי אמיתי. תן להם עכשיו עוד פעם, בעוד כמה שנים, לעשות את אותו ניסיון, הם לא הלכו אחרי זה. היסוד, כל דבר שיש לו יסוד, אז אמנם הוא הולך וגדל בצורה איטית, אבל יש לו איזשהו בסיס מאחוריו. דבר ללא יסוד, אין לו בסיס. לפעמים יש לך שערה בים, גלגלים עולים גבוהים, עולים... אבל זה לא משהו אמיתי, אתה לא יכול על זה לבנות איזשהו בניין על הגלים האלה. זה לא דבר שיש לו איזשהו יסוד פנימי. זה סדר, זה הטבע של העולם. דבר עם יסוד ודבר בלי יסוד. אז הנקודה הזאת היא זו שעומדת משתי הבחינות של החוכמה. שלמה אומר, הביל מחריש חכם יחשב, יש מי שרוצה להיחשב כחכם. אני רוצה שיחזיקו אותי בין החכמים. ויש אדם שאני רוצה להיראות טוב, אז יש כמה דרכים להיראות טוב. יש אפשרות לעשות דיאטה, ויש אפשרות, אני אשא לך חליפה ככה, שסוגרת אותך ככה, ולא יראו את הכפלים, ולא זה, מסדר אותך, אתה נראה יפה מאוד. אז יש אפשרות להיראות יפה, ויש אפשרות להיות יפה. זה שתי בחינות. זה מצריך עמל, וזה ללא עמל. וכאן שלמה נוגע בנקודה הזאת. הוא אומר, יש לך בן אדם שהוא עמל, וזו הנקודה שאתם שאלתם קודם, ואני חושב שתתנו את הדעת עכשיו, זה יענה לכם על השאלה. יש לך אדם שעמל להגיע ללמעלה מהשתלשלות. הצדיק הזה שעליו דיברנו, זה שיש לו כוח לבוא ולהגיד לחומץ שידלק, זה בא לו בחינם? זה לא בא לו בחינם, הוא פשוט... למד לתקשר עם החוכמה ועם הלמעלה מההשתלשלות, וכיוון שהוא מחובר ללמעלה מההשתלשלות, אז יש לו, והוא תיקן את הנפש שלו במרחקים הגדולים, כמו שתיארנו אז, עם העניין הזה של האמונה, שהאמונה היא רחוקה, והוא גם כן הצליח לחבר קצוות מאוד רחוקים. אז אלוקים נתן לו כוח שגם תצליח בעולם לחבר קצוות וכולו. אז כל הבחינה הזאת זה בחינה של עמל. יש לך אדם שעמל על למעלה מסדר ההשתלשלות. יש לך אדם שהוא לא עמל על למעלה מסדר ההשתלשלות, והוא מקבל אותו כמתנה. אני רוצה לומר לכם שיש אנשים שהם מומחים לזה בעולם הזה. יש אנשים שמומחים, כמו שאומרים, להתפלח, סליחה על הביטוי, למכונית של זה ולזה של זה, ולנסוע עם זה ולהגיע עם זה. יש להם קומבינות, בכל דבר הם מצליחים ככה, אבל בסופו של דבר... היית שם? לא הייתי שם. זאת אומרת, יש להיות, כי אני עמלתי, שילמתי, הגעתי בכוחי, ויש להיות, כי אני איזשהו קומבינטור שהצלחתי. אני רוצה לתת לכם משל, מה שכתוב בספרים, למשל, שוב זה משל, ביחס לגן עדן. יש לך אדם שבמשך כל החיים שלו עמל על קיום התורה והמצוות, היה צדיק גמור. מגיע לבית דין של מעלה, מכניסים אותו לגן עדן. דקה לפני שהוא נפטר, היה איזה אחד, עשה איתו טובה, אמר לו, אני רוצה בשביל הטובה הזאת, שתשווה לי, אתה הצדיק, תשווה לי, שתיקח אותי איתך למקום שלך. איפה שאתה, גם אני. והצדיק הבטיח לו, כן. יש קונה עולמו בשעה אחת. קומבינטור. הצליח מה שכולם עושים בעמל גדול, הוא הבטיח לו לקח אותו. ומה אתם חושבים שאותו אחד שיגיע, שימו אותו גם כן בגן עדן של ההוא, הוא ירגיש שם גן עדן, הוא ירגיש שם גיהנום? ההגדה אומרת שהוא ירגיש שם גיהנום. למה? מכיוון שאתה לא התרגלת לעולם הזה, לא בנית את הנפש שלך בצורה הפנימית לעניין, אז בשבילך זה לא יהיה מתנה, זה יהיה ייסורים. זה יהיה קושי, זה יהיה עמל. זה, 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 אולי, קשה לי למצוא את המילים כי לא הייתי שם, אבל ברמה העקרונית אנחנו יכולים להבין את זה. אני בא ונותן לאדם פרס, הפרס של איזה אדם פשוט שאני יודע זה, פרס אוניברסיטה בחינם. הוא לא יודע לקרוא, הוא לא רוצה ללמוד בכלל. אחד שרוצה, שיש לו עניין, אוניברסיטה בחינם, זה משהו, נתת לי משהו. אחד שלא שייך לכל העניין, הענשת אותו, אז הוא צריך עכשיו לשבת כמו איזה מטומטם ולחבוש את ספסלי האוניברסיטה. הוא לא מבין וזה לא מעניין אותו, משעמם אותו, והוא צריך לשבת שם. זה קשה, זה לא הנאה, אם לא התרגלת לזה, לא הנאה בכלל. אז זה העניין. העניין שרוצה שלמה להעביר, שכל העולם הזה בנוי על ריתמוס כזה של פעמים שהאדם מצליח כאילו לעקוף את הדרכים בצורה, מה שנקרא, לעשות דרך קיצור. הוא מצליח בכל מיני צורות לעשות את זה. שלמה כאילו, הכל אבל ולא עוד רוח. זה הכל שטויות. למה? כי באיזשהו שלב זה הכל יתמוסס. אם לא היום, אז מחר. אם לא מחרתיים, אז שבוע הבא. אבל כיוון שאין לזה בסיס אמיתי, אין לזה קיום. אין לזה דבר שיש לו, שאפשר להסתמך עליו. אני רוצה לתת דוגמה הפוכה, שיכולה גם כן, אולי, שנוכל לאמץ אותה אפילו. הגמרא אומרת, והמדרש מביא, לגבי אדם שאומר, אמן יהיה שמי רבה מברך לעולם ולמי עולמיה. בקדיש אומרים את הקטע הזה. אז הגמרא אומרת שמי שאומר את האמן יהיה שמי רבה בכל כוח כוונתו, קוראים לו גזר דין של 70 שנה. מה זה גזר דין של 70 שנה? שימי שנותנו בהם 70 שנה, זאת אומרת, הנורמה של האדם זה לחיות 70 שנה, אם בגבורות, אם הוא זכה לגבורות זה 80 שנה, אבל אם האדם אומר עם כל הכוונה, אמן יש מרבה בכוח, קוראים לו גזר דין של 70 שנה. זאת אומרת, הוא יחיה אריכות ימים. עכשיו, במדרש כתוב על זה, שמי שאומר אמן יש מרבה, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. שני המאמרים הללו הם מקבילים אחד לשני. כיוון שהוא אמר אמן יש מרבה בכל כוחו הפנימי, אז כיוון שכך הוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא. וכיוון שכך, כאשר מבטלים לו גזר דין של 70 שנה, אז הוא, כמו שאומרים, הוא קיבל את זה בצורה קשרה ואמיתית. אני שותף. כמו שאומרים, אני בתוך המערכת, אני לא קיבלתי איזושהי מתנה, לא נתנו לי איזושהי צדקה, אני שותף למעשה בראשית, ולכן שותף מה שעשה עשוי, ולכן יש לי את הזכות שיבטלו לגזר דין של 70 שנה. זה נקודה מאוד חשובה להבנה. כאשר האדם עמל על איזושהי בחינה רוחנית, אפילו שזה עלה לו בדמים מרובים, תרתי משמע, גם המון וגם דם, הוא השקיע הרבה, ההשקעה הזאת הייתה כדאית מפני שהיא אמיתית והיא לעד ולנצח נצחים. ואיתה הוא יוכל, כמו שאומרים, לשבר ערים ולעקר סלעים. אבל כאשר האדם הגיע לאיזשהו דבר וזה לא לגמרי היה אמיתי אצלו, אז זה ייפסק באיזשהו שלב, זה לא יישאר לעד ולנצח נצחים. בקיצור, פרוטקציה ביהדות היא חסרת ערך לגמרי. יש אפילו אגדה שמספרת שהיו אנשים כאלה שהצליחו לעשות פרוטקציות, והם נכנסו לגן עדן, זה מופיע בספרי קודש הכי עמוקים, הם נכנסו לגן עדן והיו שם 300 שנה. ואחרי 300 שנה עשו, כמו שעושים פה לפעמים ועדת חקירה על כל מיני סיפורים, עשו שם ועדת חקירה בעקבות סיפור שהיה, ולקחו כמה מאות וזרקו אותם בגיהנום. זה סיפור, זה משל. זה לא שאנחנו צריכים לחיות עם הגן עדן ולחיות עם הגיהנום, אלא זה מסר שרוצים להעביר, שגם כאשר בן אדם הצליח להשיג איזה שהם מתנות, כמו שאומרים, המתנות האלה לא היו ב-100% שלו, הוא משלם עליהם תווים בתקילין, אז שכמו שאומרים, זה כבר לא היה שווה לי כל הנסיעה, כל הטיסה לא הייתה שווה. לקחו אותי כמו שאני, שמו אותי חזרה במקומי, זה לא היה שווה. אז זה לא קרה מיד, זה קרה אחרי 300 שנה, אבל זה אחרי 300 שנה לא היה משתלם. הכאב והאלבון לא היו שווים את השכר שהיה בינתיים. עכשיו, הרעיון הזה עומד במרכז של מה שנקרא השקפה החבדית. הרעיון הזה שדיברנו בשיעור זה משהו מאוד יסודי בהשקפה החבדית. זה בא לידי ביטוי, היה אצל אדמור הזקן, היה חסיד אחד שקראו אותו רבי יקותיאל לפלר. רבי יקותיאל הזה היה לו יצר הרע מתוגבר, והוא החליט שהוא רוצה לבקש ברכה מבעל התניה שהיצר הרע הזה יעזוב אותו. והוא הצליח, מה שאומרים, הגבאים לא נתנו לו להיכנס, הם אמרו לו שלפני שנכנסים לרבי צריך הכנה של כמה שבועות, כמה חודשים, אולי אפילו שנים. והוא רצה, כמו שאומרים, עבודה קלה. הוא עלה על העץ שליד החלון של החדר היחידות של הרבי, ומשם הוא צעק לתוך החדר שהוא רוצה שהרבי יעזור לו לחתוך את הצד השמאלי, התכוון לצד של היצר הרע, והאדמור הזקן ברחמיו בירך אותו. ומאז אין לו יצר הרע, כאילו הוא קיבל את הברכה. עכשיו לא רק זה, היו לו כל מיני השראות אלוקיות כאלה שהיו נופלות עליו באמצע היום, הוא היה מסוגל, כמו שאומרים, לקבל כמין נבואה כזאת באמצע היום. ואף על פי כן, הוא היה מאוד מאוד, אני לא יכול להגיד את המילה מזולזל, אבל מאוד לא מוערך, עם כל הדרגות הרוחניות שהיה לו אצל החסידים, בכלל לא היה מוערך. למה הוא לא היה מוערך? בגלל הבחינה הזאת. כולם הרגישו עליו, מי שראה אותו, ראה זה שכמו שלקחת, חוץ מכבודו, רק בשביל המשל, לקחת בעל חיים, לקחת חתול ושמת עליו חפתים עם כובע של מלצר ונתת לו, כמו שאומרים, להגיש תה לנוכחים באולם. אז זה מצוין, נחמד, אילפת, אבל כולם רואים שזה נשאר חתול. כאשר האדם עבד על עצמו, רואים בן אדם. אולי בן אדם קטן, אבל בן אדם. הבן אדם שאפילו עבד על מידה אחת שיש לו, זה כבר אישיות, זה משהו. אבל כאשר בן אדם קיבל ברכה וזה, איך אומרים, זה נפל עליו ללא איזשהו מאמץ, זה, רואים שזה משהו, יש ביטוי שאומרים חמור נושא ספרים. רואים את זה הרבה פעמים על אנשים. יש לך בן אדם שהוא והחוכמה אחד, אתה רואה שהוא כולו חי. הוא והנפש שלו והמידות שלו, והכל חי אצלו, הוא והחוכמה אחד. יש לך בן אדם שכולם מרגישים שזה... הוא, קבל, ארדיסק, ושם החוכמה. מדי פעם שהוא צריך משהו, תן לי זכר מה היה כתוב שם. כן. יש מי שאומר ככה וככה וככה. ואיפה אתה בכל זה? אני? אני עושה מה שבא לי. אני פשוט זוכר מה שכתוב. אז כמו שיש את זה בלימודים, יש את זה בעבודה הפנימית, בנפש. לפעמים האנשים חשים שהוא זה משהו אחד, יש לו פה טוב פשוט, הוא אומר כל מיני דברים, הוא יכול להסביר את הדברים טוב, יכול, אבל זה לא הוא, הוא מנותק מכל העניין, הוא מנותק מכל המסר הפנימי שעומד מאחורי הדברים, וזו נקודה למחשבה, זאת אומרת, זה הנקודה שרצה שלמה, זה הנקודה שהפריע לשלמה, לכן כששלמה מתייחס בפסוק שלפנינו, נחזור רגע לפסוק, הוא לא אומר שהאדם שעמל בחוכמה ובדעת ובכישרון זה אבל ורעה רבה. זה לא אבל ורעה רבה. האדם חכם, עמל, חוכמה ובדעת. הבעייתיות היא כאשר הוא מסר את זה לאדם אחר. מסרת לאדם אחר בחינם, הרסת אותו. הרסת את האישיות שלו, לא בנית אותו, לא קידמת אותו לשום מקום. לא רק שלא קידמת אותו, גם כן גרמת לו שהוא לא יאמין בעצמו ולא יהיה לו שום חשק לעשות משהו. הרי מה קורה לאדם שקיבל מתנה שהוא לא עמל עליה, ואחרי שהוא קיבל את המתנה הזאת לוקחים אותה ממנו, הוא כבר אין לו שום חשק לעמול. הוא בא ואומר, מה? הרי קיבלתי את זה בחמש דקות, היה לי את זה בידיים. עכשיו הוא מנסה להשיג את זה בדרכים לא קשרות. עוד הפעם, אולי לגנוב, אולי פה, אולי שם. הוא כבר, איך אומרים, לא לימד את אותו טעמו של עמל, לא לימד אותו את הטעם הטוב של מה שנקרא מתוקה שנת העובד. את זה לא לימד את אותו. אז מה שנשאר בסופו של דבר זה שרעה רבה. זאת אומרת, הסיכום שלו יהיה זה שלא יצא לו מכל ה... מסר הזה שום דבר.